קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
אנחנו ממשיכים בסדרה בעניין שאלות ותשובות של המאה ה-20. בשבועות האחרונים הזכרנו את רבנים הראשיים הראשונים לציון, הרבנים הראשיים הספרדיים. היום אנחנו ממשיכים בהרב הגאון רב מרדכי אליהו, השם ישמרהו ויצילהו, שנולד בארץ, נולד בירושלים, לפני כ-80 שנה. הוא היה בן מקובל, תמיד חכם ידוע, שנפטר בזמן שרב מרדכי היה עדיין ילד. הוא למד אצל רב עזרא עטיה בישיבה פורת יוסף, היה לו קשר מיוחד עם הבבא סאלי, ומה שמעניין, חכם ספרדי, תמיד ישיבת פורת יוסף, היה לו קשר ידוע עם החזון איש. אנחנו כבר ראינו שיחסית בגיל צעיר, הרב מרדכי אליהו התכתב עם רבנים גדולים, עניינים של שאלות ותשובות, ראינו גם מכתב שהרב ניסים התייחס אליו, כתב אליו מסע ומתן ביניהם. הוא היה רב דיין בבאר שבע, בערך בתשין חף, ואחר כך התקבל להיות בבית הדין הגדול בירושלים, ועד שנתמנה להיות הראשון לציון. בערך בין 1983 ל-1993, 10 שנים, הוא כיהן כראשון לציון, כרב הראשי לישראל. בשיעור, בנושא שאנחנו נדון בכתביו התורניים, השאלות ותשובות, אבל לא נתייחס לשאר תורדות חייו והקשורים לעניינים פוליטיים פה ושם. בעצם היום, ממש היום, עדיין עוסקים בהדפסת השוטים של הרב מרדכי אליהו. יש ארגון שנועד להוציא לאור את הספרים שלו, כולל דרכי הוראה לרבנים, ובינתיים הוציאו שאלות ותשובות מאמר מרדכי. זה יצא ממש השנה. והם מבטיחים שיהיו 10 כרכים של שאלות ותשובות, דיונים בהלכה מרב מרדכי אליהו. אבל היום אני רוצה להתייחס רק לספר אחר, ספר אחד של שאלות ותשובות של הרב מרדכי אליהו, בגלל שיש בו ממש ז'אנר חדש בשאלות ותשובות, רעיון חדש מאוד. הספר נקרא שאלות ותשובות הרב הראשי. ואלה הם מבחר שאלות שהופנו למרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, בזמן שהוא כיהן כרב הראשי לישראל. התשובות הן קצרות מאוד, כמעט בלי מקורות. גם השמות של האנשים שפנו אליו לא נכתבו, בדרך כלל גם העלימו את מקומות מאיפה התשובות הגיעו, ובעצם הרב מרדכי אליהו לא כתב את השוטים האלה. רוב השוטים, כמעט כולם, הם תשובות קצרות, מכתבים ששאלו את הרב מרדכי, והוא הורה לעוזרו הראשי, הרב שמואל זפרני, לפסוק בשמו ולכתוב את ההלכה. ובדרך כלל הוא ממש כתב את ההלכה בצורה נמרצת ביותר, בלי נימוקים, בלי מקורות, והרבה פעמים יש איזה שורה, שתי שורות, שלוש שורות, של הערות מרן הראשון לציון לתשובות, ושם יש הפניות קצרות, אבל רק הפניות, וכמעט שאין דיונים הלכתיים. התשובות, יש בהם דברים שאני בעצם לא הייתי קורא לזה שוטים, אבל זה גם דבר מאפיין של דורנו. יש אנשים שפנו אליו עם שאלות מסוימות, דברים מסוימים, שלדעתי זה לא עניין של שאלות הלכתיות. אני לא הייתי אפילו מדבר על זה כשאלה ותשובה, כשוטים, אבל מקומם נמצא גם בספר הזה. אביא לכם דוגמה. אחד שאל, כתב מכתב לרב מרדכי אליהו, ואמר לו פירוש, הציע לו את הפירוש שלו, על הגמרא שאומרת, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. אותו יהודי ששלח את השאלה, העביר רעיון חדש, שהוא חושב שזה מחודש, והוא רצה לבקש מרב מרדכי, מה התשובה לחידוש שלו. הוא אף מבקש שהרב ישיב לו בכתב, בגלל שיש לו אוסף של התכתבויות, של שאלות ותשובות, והוא רוצה להוציא ספר. השיב לו הרב מרדכי אליהו, דרך הרב זפרני, מכתבך וחידושך החשוב עבור לעיונו של כבוד הראשון לציון, הנני מאחל לך ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. הרב אפילו לא התייחס לדברים, הוא אמר שהוא ראה אותם, ומאחלים לו ברכה והצלחה. אני חושב שיש בזה איזה רמז אולי למה הוא חשב על החידוש, אבל בכל אופן אני לא הייתי רואה את זה כשאלה ותשובה, אלא פשוט התכתבות של הרבנים הראשיים. יש לפעמים ששואלים אותו בעצם לא כפוסק הלכה, אלא שאלות של עצות. היום אנחנו היינו מכנים לדבר כזה כדעת תורה, דעת תורה, ששואלים את הרבנים איך להתנהג. אגיד לכם עוד דוגמה לזה. בת שאלה את הרב אליהו, היא נמצאת באילת, בשנה, היא הולכת לקראת שנה שנייה של שירות לאומי, ויש לה מקום להתלבט, אם באמת להישאר שנה שנייה בשירות לאומי, אולי היא נמצאת במקום רחוק, קשה קצת למצוא שידוך, אולי במצב הזה עדיף לה להישאר לחזור לבית ההורים, למקום שיש לה אפשרות יותר רצינית לפגוש את לצאת בענייני שידוכים. לכאורה, אין כאן שאלה שהיא פנתה אליו בשאלה הלכתית, פשוט ביקשה יצאה. והיא צירפה מכתב של מנהל בית הספר שבו היא עובדת כדי שהוא יחווה דעתו. וכאן מעניין ואולי אופייני, הרב אליהו לא השיב לה בכלל. המכתב נכתב למנהל בית הספר, והרב מרדכי אמר שאם אנחנו יודעים שכל כוונותיה לשם שמיים, אז אפשר לסמוך שהיא תמצא את הבן זוג שמתאים לה, בת פלוני לפלוני. אמנם צריכים לעשות השתדלות, אם יש לה ביטחון, היא יכולה להישאר. והיא אמרה לה, המנהל, אם אתה חושב שאתה יכול לעזור לה, אז תעשו מה שאתם יכולים, ואם לא, תסמכו על מידת הביטחון. ולכן הרב מרדכי אמר שכתבתי למנהל ולא לבחורה בעצמה. יש בספר הזה, כמו שאמרתי, כמה שאלות ותשובות שבאו בצורה כזאת, יותר של אולי עצות טובות, אולי נקרא לזה דעת תורה, שביקשו את חוות דעת של הרב אליהו. אבל כמובן יש גם שאלות הלכתיות ופסקים מעניינים של הרב מרדכי אליהו, ונעמוד על כמה וכמה תכונות שמצאתי בספר הזה. אחד, צריכים לזכור שמדובר כאן ברב ראשי שנוקט דרך ממלכתי. הרי הרבה פעמים שאלו אותו שאלות, והוא יעץ על פי הפסקים של הרבנות הראשית, ולפעמים הוא אמר לעיין בפסקים, ולפעמים הוא אמר להתייעץ עם רב אברהם שפירא, זכרונו לברכה, שהיה שותפו, רב הראשי האשכנזי. אבל השאלות בענייני מדינת ישראל, והדברים שקשורים למדינת ישראל, מאוד מעניינים איך שהרב מרדכי נשאל לראות לפעמים את השאלה, ולפעמים לשמוע את התשובה. אחד שאל אותו, אם ביום השואה, הרי הממשלה, מדינת ישראל קבע שיש יום שנקרא יום השואה, יום השואה והגבורה ליתר דיוק, בכ"ז בניסן. וידוע שהיו כאלה שהתווכחו על זה שהרי בניסן זה חודש שלא אומרים תחנון וכו'. אותו יהודי שכתב לרב הראשי הציע שדווקא ביום השואה יגידו תחנון. אותו בן אדם היה מוכן לקבוע את יום השואה והגבורה לפי מדינת ישראל, ואולי אפילו צריכים לשנות את מנהגי חודש ניסן ולהגיד תחנון באותו יום. והוא גם שאל, למה באמת יש אנשים שלא משתתפים בטקסים שונים באותו יום? והרב השיב, כמובן שאין שום היתר להגיד תחנון, בחודש ניסן לא אומרים תחנון, הרבנות באמת ניסתה לקבוע את יום השואה לעשרה בטבת, אמנם רוב הציבור והמנהג השתרש בציבור, לכן הוא אומר, הנחלה מישראל שנהגו כמו בחבזי ניסן, אמנם הוא חושב שעשרה בטבת היה יותר טוב. הוא לא נימק למה שאנשים אחרים לא קיבלו את היום הזה, אבל הוא רומז לזה, שהרי הרבנות בעצם רצתה יום אחר, לא בחודש ניסן. באותה שאלה, הוא נשאל מה דעתו בקשר לשירות לאומי. מה פסק הלכה של הרבנות הצבאית, של הרבנות הראשית, לעניין שירות לאומי? כבר הזכרתי שהייתה שאלה כאן, שבת שאלה אותו אם היא יכולה להאריך את השירות לשנה שנייה. ושם הוא השיב, אם יש לה ביטחון וכו' וכו', היא יכולה להישאר שנה שנייה. ואילו במכתב הזה, סימן י' בתוך הספר, הרב כמעט שלא מנמק. הוא פשוט כותב במשפט אחד, כל כבודה בת מלך פנימה, לפיכך אין לבת ללכת לצבא או לשירות לאומי, שיש שם חובה מוסרית או ציבורית להיות צמודה למקום וזמן שאחרים קובעים. הוא אסר שירות לאומי. אני לא ידעתי שזאת הייתה עמדת הרבנות הראשית, אבל כאן במסמך שהרב כתב, הוא כותב די בפירוש, אין לבת ללכת לצבא לשירות לאומי. בקשר לצבא, יש לו תשובה אחרת, ושם הוא כותב דברים מפורשים, ששם שאלו אותו אם בת יכולה ללכת להתגייס לצבא, להיות מורה חיילת. במידה מסוימת, זה דומה לשירות לאומי, מצד שני זה עדיין בתוך צה"ל והמצב קצת שונה משירות לאומי. הרב כמובן השיב, כאן הוא מסתמך הפסק של הרבנים הראשיים, הרב הרצוג והרב עוזיאל, שאוסרים גיוס בנות לשירות צבאי בכל מסגרת שהיא. ובכלל הוראה זו גם מורות חיילות. מעניין שאני זוכר לפני אולי כמעט 40 שנה, היה ויכוח סוער בין הציבור החרדי לבין הציבור שמכנה עצמו יותר דתי-לאומי, והיה קרוז גדול שיצא וכתבו שם שללכת לשירות לאומי זה יראה כבר יעבור. הם ראו בזה עניין של אביזרי ושל גילוי עריות. לדעתי, באמת הגזימו. האם באמת התכוונו ליראה כבר יעבור? אבל מעניין שהרב מולך עליהו באמת עשר שירות לאומי, אבל הוא לא נימק את זה בנימוקים הלכתיים בצורה דרסטית כזאת, אלא פשוט אמר, כל כבוד הבת מלך פנימה, אין לבת ללכת לצבא או לשירות לאומי, וכו'. הייתי מעוניין לדעת אם יש באמת פסק שיצא מהרבנות הראשית בקשר לשירות לאומי. נימקו את התשובה של הרב הרצוג לעניין צבא, אבל לא מצאתי בספר הזה בוודאי איזה הפניה לפסק של הרבנות הראשית בעניין שירות לאומי. אחד מן הדברים שמופיע פעם אחרי פעם אחרי פעם בספר הזה, זה שאלה חינוך מעורבת. בתי ספר מעורבים, כיתות מעורבות וכדומה. הרב התייחס לזה כמה וכמה פעמים. במספר סימן ט"ז, אחד שאל אותו, שיש בית ספר שהוא מעורב לכתחילה. עקרונית הוא אומר שהמצב באותו מקום הוא שאפשר, יש מספיק תלמידים ותלמידות שאפשר להפריד את הכיתות. אבל יש אנשים במושב שלו שחושבים לכתחילה זה עדיף. עוד פעם השיבו, ואני מדגיש עוד פעם, הרב שמואל זפרני, העוזר האישי של הרב משיב מכתב, ממש בתמצית הקיצור, שכבוד הראשון לציון ביקשה לי להשיבך, כי הרב תמי המנהג שנהגו האחרונים כאילו מצווה היא ללמוד בכיתה מעורבת, מצווה להרי בנים בנות. והוא אומר שבוודאי, בכל מקום שאפשר להפריד, יש חיוב להפריד, ומקום שאי אפשר להפריד, כגון שהכיתה אינה מלאה, אך אם יוסיפו הורים כסף מכיסם, אפשר להפריד, יש מצווה להפריד. והוא מפנה אותך כאן לשוט של הרב קוק. אמרתי שכמעט אין הפניות כאן למקורות. וכאן יש הפניה לדברי הרב קוק בספר עזרת כהן, סימן נבד. זה דווקא עניין אותי. מה המקור הזה שמתייחש הרב מודכה אליהו שולח אותך בעניין כיתות מורבות. השאלה הייתה בשנת תפרש צדי ה', אחד שהיה בהכשרה של התנועה תורה ועבודה בפרשבורג, שאל אותו כנראה בקשר לריקודים מעורבים. הרב השיב, חס מלהזכיר פריצת גדרי תורה הקדושה ודרכי הצניות והתוארה שהם מוחזקים בין אמוני ישראל מעולם. חלילה לחכות את פורקי עול התורה ויראת שמיים ולקשל אפילו בשמצא, בשמצא דשמצא דאביזרא, דאביזראי הוא האסורה המגונה. והוא מדבר על כבוד של בנות ישראל וכו'. אז בוודאי שרב קוק כמו כל רב שהוא פוסק רציני, עשר ריקודים מעורבים. אבל לכאורה, זה לא קשור לכיתות מעורבות. ומעניין שזאת לדעתי ההפניה שהוא ממליץ להסתכל, אמנם הוא מצטט שולחן ערוך אבן עזר סימן חפה א', ששם מדובר על ההחקות שצריכים להיות בין איש לאישה. אבל השאלה הזאת מופיעה וכמה וכמה פעמים. עוד פעם בסימן ממתת, הרב כותב, לפי הדין יש להפריד בין בנים לבנות. יש חיוב לעשות זאת, ובפרט בכיתות הגבוהות כמו שכתבת. ואני תמה, אומר הרב, כאן הרב בעצמו כתב, לא על ידי שליח, אלא בעצמו כתב, לפיכך אני תמה על המתנגדים להפרדה, בעצם ההפרדה אין פגיעה לא בבנים ולא בבנות, ואין ההפרדה, הפגיעה היא בהלכה. ועוד פעם, הוא מתייחס לשאלה בסימן עין תת, ושם הוא כותב, אין שום מקום להקל שתהיה תערובת בנים ובנות, לכן יש צורך לשני בניינים נפרדים או שני אגפים. ועוד פעם, הוא מדגיש בשאלה קוף למתת, יש צורך בחינוך בכיתות נפרדות לבנים ובנות, והוא מדגיש, אין זה חומרה, אלא מעיקר הדין כחו. כנראה ששאלו אותו מספר פעמים, שאלה כזאת, והוא השיב בתוקף לכל שואל באותה צורה, עוד פעם אבל, בלי נימוקים יותר מדי, ואמרתי ההפניה לדברי הרב קוק. אחד מן הדברים שמרגישים בספר הזה, זה כמובן הראשון לציון, פוסק פסק ספרדי. ראינו בסדרה הזאת שוטים של הרב עובדיה, וראינו מגמה של הרב עובדיה להחזיר עטרה ליושנה. וידוע שהרב עובדיה כתב והעביר שיעורים דרך בן איש חי, ולהראות שהרבה פעמים הרב עובדיה מביא חולקים וחולק. לעומתו, הרב מודכה אליהו כותב שתי תשובות, שנוהגים לפסוק כמו בן איש חי, ובכמה תשובות הוא לא מזכיר ויכוחים שיש בינו לבין חכמים ספרדים אחרים, אבל מי שמכיר את הפסקים האלה יודע שיש בזה ויכוחים. למשל, יש לו תשובה בספר הזה, אם מותר להעמיד חופה במוצאי שבעה עשר בתמוז. השאלה הייתה שדווקא באותו יום שזה אחרי שבעה עשר בתמוז ויש חשש שאנשים יתחילו את השמחה עוד בזמן התענית, לכן אולי במקום הזה לא כדאי לעשות את החופה במוצאי שבעה עשר בתמוז. אבל לשואל זה היה ברור שביוד ח' תמוז או ביוד ט' תמוז, חף תמוז, פשיטה שמותר לערוך חופה, וזה ידוע שמנהג אשכנז, מנהג של אשכנזים, הוא להחמיר במנהגי אבלות משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. מנהג ספרד היה להקל, וראינו שהרב עובדיה ניסה להתיר ולקבוע שהרבנות הראשית תתיר חופות לספרדים מכל השנה עד ראש חודש אב, כולל משבעה עשר בתמוז עד ראש חודש אב. הרב עובדיה פסק להתיר, ואילו הראשון לציון הרב מודכה ליהו כותב בתשובה סימן נונהי, כבוד הראשון לציון הורני להשיבך, כך כותב הרב זפרני, כי הרב בדעה שאין לערוך חופה וקידושין משבעה עשר בתמוז, כפי שנפסק בבן איש חי והכנסת הגדולה. עוד מקום שיש ויכוחים עם חכמים ספרדים אחרים, זה בקשר לבנות שמתפללות שחרית ורוצות להגיד פסוקי דזמרה, האם יגידו ברכה ראשונה וברכה אחרונה, הכוונה ברכת ישתבח, ברכת ברוך שאמר וברכת ישתבח. שאלה נמצאת סימן קוף תדבב. בחורה כותבת, אני משתדלת להתפלל בכל יום תפילת שחרית. רציתי לשאול את כבודו, האם מותר לאישה ספרדיה לברך את הברכות המופיעות בפסוקי דזמרה? הזכרתי בשבוע שעבר שהרב עבדיה פסק שזה ברכה שאינה צריכה, ולכן אין לברך, ואף ברכה זו הושמותה מסידור שנכתב לבנות מעדת עדות המזרח. ואילו הרב מודחי אליהו כותב בספרנו ספר הלכה, ספר לא של שוטים אבל ספר הלכה של הרב אליהו, כתב אישה יודעת להתפלל, יכולה להתפלל את התפילה עם הברכות של פסוקי דזמרה. וברכות קריאת שמע שבתחילה בסוף, כי כולם הם חלק מהתפילה, ואישה חייבת בתפילה. בניגוד לדעת הרב עבדיה, הרב מודחי פוסק, שיבדל לחיים טובים, שהרב מודחי פוסק, שמותר לברך גם על פסוקי דזמרה, וגם על ברכות קריאת שמע. לכאורה, יש מקום לדון, שהרי אם אני אומר שזה חלק מהתפילה, ואישה חייבת בתפילה, היה מקום אף להגיד שנשים חייבות לברך ברכות קריאת שמע, וברכות פסוקי דזמרה. אם אתה קושר דברים אלה ממש לתפילה, כפי הנימוק שכתוב כאן, אז לכאורה יש מקום להחמיר ולחייב נשים בברכות אלה. בנוסח שכתוב לפניי, כתוב אישה יודעת להתפלל, יכולה להתפלל לתפילה עם ברכות, כי כולם הם חלק מהתפילה, ואישה חייבת בתפילה. אני חושב שיש מקום לפי זה לחייב אותם. אינני יודע אם זאת הייתה באמת דעתו של הרב שהם יכולות להגיד, לפי מה שאני דייקתי ממילים, או שמה הוא באמת חשב שראוי, יש חובה לנשים לברך ברכות קריאת שמע וברכות פסוקי דזמרה. עוד פעם, התשובה מופיעה בסימן קוף סמכת, ושם השאלה הייתה בקשר לברכות קריאת שמע, ושם הוא כותב עוד פעם, אישה יכולה לברך עם שם ומלכות, כי הברכות הן חלק מהתפילה, ואישה חייבת בתפילה. במקורות אמרתי, הערות של הראשון לציון, הוא מפנה אותך למשנה ברורה, ושהמשנה ברורה מביא בכלל מחלוקת עם אישה חייבת בפסוקי דזמרה. ראינו היום כמה תשובות, גם עניינים ממלכתיים, של קשורים למדינת ישראל, לשירות לאומי, ליום השואה, גם שאלות בקשר לחינוך מעורב, וגם ראינו דיונים של פסק ספרדי, שהרב מודחי אליהו תקיף בדעתו, לפעמים נגד חכמי ספרד אחרים. רציתי לסיים בתשובה פיקנטית, שמופיעה בכמה תשובות, בכמה מקומות, של תשובות מ-120. השאלה שהוא נשאל, היה מעיוור, סומה, שרצה לדעת אם מותר להכניס כלב נחייה לבית כנסת. מצד אחד אנחנו יודעים שבית כנסת נקרא מקום קדוש, וצריכים להיזהר בכבודו, בקדושתו, ואין לאדם להיכנס לבית הכנסת עם מקל, אבל מה עם הכלב? הרב מודחי פוסק, סגי נהור שיש לו כלב שמנהיג אותו, השאלה מותר להכניסו לבית הכנסת, אם יש אפשרות לקושרו מחוץ לבית הכנסת, זה באמת טוב מאוד. אבל אם אין אפשרות כזאת, אפשר להכניס אותו לבית הכנסת, שצריך לחסום את פיו, שצריכים לקשור אותו לבן אדם שזקוק לו, ואולי באמת אפילו אם אפשר להכין לו מלונה בבית הכנסת, מקום מיוחד. אבל בשורה התחתונה הוא מתיר דבר כזה. מעניין שרב משה פיינשטיין, בשאלות ותשובות איגות משה, חלק א', אף יש לו תשובה בנידון. התשובות של רב משה הם בדרך כלל ביתר הרחבה. אני אמרתי שהספר הזה בכוונה נכתב בקיצור נמרץ, שאלות של רב, שהופנו לרב ראשי, והוא השיב לעם דרך אשר תעשון. אבל משה פיינשטיין העריך יותר, לא יותר מדי, זה לא תשובה ארוכה במיוחד, אבל גם הוא נטע להקל שמותר להכניס כלב כזה לבית הכנסת. מה שמעניין שאני שמעתי, אינני יודע אם זה נתפס באיזשהו מקום, שמעתי שהרב סולובייצ'יק התנגד לדבר הזה. והוא טען שקדושת בית הכנסת היא דומה בן אדם צריך להתייחס לבית הכנסת כאילו שהוא אורח בביתו של מישהו אחר. ואז הרב שאל האם במצב כזה הוא היה רוצה שאנשים ייכנסו לביתו עם כלב. הוא היה אומר, כך הוא חשב, שעדיף להשאיר את הכלב בחוץ, אבל המארח יטפל בו וידאג לו שהוא לא צריך את הכלב הזה. אולי בעצם אין כאן ויכוח הלכתי, אולי השאלה היא מה היחס בכלל לכלבים והיחס לכלב כזה. אבל בכל אופן כדאי לציין שגם הרב מודחי אליהו, שיבדל לחיים טובים, פסק כדעת רב משה פיינשטיין זכרונו לברכה, שמותר להכניס כלב כזה לבית הכנסת.